אנחנו ברוך. ביי ביי. הכל בסדר? הסתבכתי איתו. כן, איפה היינו אנחנו? נמשיך איפה ששבוע שעבר הפסקנו.
הוצאת ספר תורה.
השבת אנחנו קוראים פרשת חיי שרה. שרה אמנו עליה השלום זכתה. הגמרא אומרת, וכי יש אדם בעולם שיכול לספור כמה נביאים מביאה, כמה צדיקים מעמידה בעולם, כמה תנאים, כמה אמוראים, כמה גדולי ישראל, מה שעשתה שרה, והכל בזכות המעשים הטובים, תראו מה העמידה, דורות על דורות. ועוד דבר אחד נזכיר, רבנו ארי כותב במעשה זה דברי הזוהר. הזוהר אומר, כעת חיה ולשרה בן, זה בשבוע שעבר קראנו, אומר העניין הוא כך, שלמה שרה ממנו הייתה צריכה להיות עקרה עד גיל 90, והייתה בצער גדול. כמה הייתה בצער? עד שהמלאכים שמדברים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אז היא צוחקת, וצחק שרה בקרבה למור. הרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ואומר לנו אל אברהם, למה זה צחקה שרה? למורה אף אמנם אלת ואני זקנתי. אז מה הסיבה שהיא סבלה? אומר הזוהר, היא הייתה נשמת חווה. כיוון שחווה הביאה ברמינן את הצרות לעולם, אז באה שרה לכפר עליה. לכן חווה, איך הפסוק אומר, ויקרא שמה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. אז אם היא אם כל חי, היה אמור לקרוא לה חיה. נכון? זה הייתה אשכנזיה ככה. חיה. חיה. אבל קרא לה חווה על שם הנחש. נחש, נמח, שמו וזכרו. קוראים לו חוויה. עכשיו שמעתי, יש אנשים שנקראים חרדים, מגדלים נחשים בבית. אנשים משוגעים, השתגעו. אתה יודע כמה כסף צריך, כמה אוכל צריך להאכיל אותו. חסר עניים, משפחות על משפחות של עניים, שאדם צריך להאכיל אותם. אני אספר לכם רק סיפור קצר. אני תמיד צועק על אלה שנותנים מעשרות לכל מיני מקומות, ואומרים, אפשר מכסף מעשר, אפשר, הוא רוצה לקנות תפילין מכסף מעשר, ואני אומר לו, זה שייך לעניים. תשמעו טוב, אני אצלי בכולל, מה שאני לא שמתי לב. הימים האלה, מיד אחרי החגים, אז התאוששתי קצת מהמצב שהיה לי, ועשיתי חשבון נפש, למה קרה לי הדבר הזה? והייתי בסכנת חיים, והקדוש ברוך הוא עשה איתי ניסים ונפלאות. היו שני עורקים סתומים 90%. הרופאים בעין כרם עמדו מוכי הלם, והם הצליחו לפתוח אותם בצנתור. וחזרתי לחיים. לפני זה לא הייתי יכול לנשום. והנה, תוך כדי שהייתי שוכב על המיטה בשעת הצנתור, אני אומר לו, אני נושם. אז תארו לכם, ישבתי עשתי חשבון נפש. התחלתי לבדוק, אולי בין האברכים יש איזה מסכנים עניים. ולא יודע משום מה, שמתי עיניי על שניים מהם. תלמידי חכמים חשובים, שלומדים כל היום, לא מדברים מילה אחת, דברים בטלים. והמבחנים שלהם כל חודש, יש מבחנים כל חודש, חושן משפט, מוציאים, אחד מוציא 98, הוא מוציא 95. אז אחד מהם זה החשוב הגדול יותר, חקרתי אותו. יש לו 9 ילדים. בן פורת יוסף, כן ירבו. והמצב הכלכלי לא טוב. אז הייתי מעביר לו מה שצריך להעביר, וטיפלנו בו, וברוך השם, היה חסר כמה דברים, מצאו לנו אנשים נדיבים, שנדבו מה שנדבו, והוא לא האמין, הוא עמד מוכה הלם. והשני, אחר כך, שמתי עין על השני. השני אומר לכם את האמת, כבר שבועיים אני רודף אחריו, אני לא רוצה לתפוס אותו, כי אני לא רוצה לדבר איתו בכולל, לא נעים, ולא לקרוא לו החוצה, אז אני צריך לדבר איתו בטלפון. עד כדי כך שהטלפון שלו התקלקל ולא היה לו טלפון. אז לא הייתי, לא הצלחתי לתפוס אותו. היום בצהריים, לא יודע, אחרי הפי, היה איזה יהודי שהציע לעזור בנושא, ואני ציצלתי לבן, אמרתי לו, תקשיב, אני מבקש ממך, תיקח את הטלפון, תקרא לאברך הזה, שאני אדבר איתו פה אל פה. אני לא רוצה דרך מתווכים. ואז דיברתי איתו. מה התברר לי? לא רק מה שאני רציתי להוסיף, אלא חוץ מכבודכם, האסלה אצלו בבית נשברה. והוא שותק, הוא לא מדבר. אני שואל אותו, מה אתה צריך? תגיד לי. בכל שעה שדובבתי אותו, הוא לא סיפר לאף אחד. והכיור, והיה עוד כמה דברים. אז רשמתי לי, מה חסר לך זה, זה, זה. הוא סיפר לי שאין לו מיטות. הילדים משנים ברצפה. 8 ילדים. ההוא היה 9. זה 8, כן ירבו. ומיד, אין לא יודע, הכל נפתחו שערי השמיים. אני חודש רודף אחריו, לא מצליח. מהחגים, עוד לפני החגים, הגיע זה, פתאום תוך 10 דקות, כל העניינים התחילו לרוץ. צלצלתי לאינסטלטור, התחלה הסתפקתי אימי, אמר לי בסדר, נתתי לו כתובת, אמר לי אני מסדר. עכשיו בדרך הודיעו לי שהכל מסודר. צלצלתי לעוד אחד, אברך שהוא מטפל בשליחות של הפעילות שלנו, וגם הוא סידר מה שסידר, ומצאנו מה חסר פלוני, חסר זה, חסר זה, וכבר הלך לחנות של המיטות והזמין, וכבר היה אצלם בבית היום וסידר את כל מה שהיה צריך לסדר. אז תאר לך מה אני רוצה לומר לך, זה אנשים טיפשים, זה צריך זכות. היה אחד, היה לו זכות שהוא צלצלתי אליו, אולי בבית, אז אמר לי, לא, אני רק בתשע, רק בזה, רק בזה. הסוף זכה ונתן מה שנתן, לא כסף, אלא חפצים שהיה צריך לבית, והכל סודר, כבר נמצא במקום. עכשיו אני בא לפה, אחרי כל ה... והכל זה מעשה שמיים. אז אני רוצה לומר לכם, צריך זכות לדעת למי לעזור. היום אלה שמבקשים כסף הם עשירים, אל תתנו להם. אלה באים בבית הכנסת וכל אחד פותח את ידיך, אבל אף פעם הוא לא שבע, נהיה רעב יותר. אבל אלה שבאמת צריכים לא מדברים. הוא לא דיבר, עד שלא דיברתי איתו היום דוברתי אותו, והתברר לי עוד דברים, כעת כי ביקרו אצלו בבית אז ראו עוד דברים. אז תארו לכם מה אדם יכול להרוויח בחיים. שעשרה ימינו עליה השלום, אתה איזה צדקת, עיניה טובה, מה כתובה עליה? חדל להיות לשרה רוח כנשים. המדרש אומר, מה זה חדל? אלא דרך האישה, ראשי במקום אומר, עיניה צרה באורחים, זה קצת מכביד עליה, יש לה איזה קשיים, ויש אורחים שיש לה אינטרס שיבואו, אז היא, יש לה קירוב דעת איתם, אז היא רוצה. אבל לא תמיד האישה עוזרת. וכאן שרה אמנו לא הייתה כזאת. אפילו שבאו הנבדים מבחוץ, הוא אומר לה, מערי, שלא שים, היא בת 90. כמחסולת, לושי, ועשי עוגות, אל הבקר, רץ אברהם. והוא היה פצוע, ברית מילה, יום שלישי, כואב מאוד. ותראה מה שזכה, זכתה שרה. אז רציתי רק לפתוח בענייני שרה עמנו, שזכותה תעמוד לנו ולכל ישראל. והשם יזכה אותנו תמיד, וגם אתכם, שנעזור לעניים אמיתיים, תלמידי החכמים והגונים שיהיו, לא אנשים כל מיני ערכי פרחי, השם מרחם עלינו. עכשיו היינו לגבי קריאת התורה, אחרי שתי חקירות שהיה לנו שבוע שעבר, יש לנו היום עוד כמה דברים מעניינים שנצטרך ללמוד אותם, שהם הווים ומצויים מדי פעם בפעם שיש קריאת התורה. אז תחילת הכל, יש לנו שבשעה שמוציאים הספר תורה צריך לומר פסוקים, לומר פסוקים ולשיר. אמרנו כבר שכך כתבו הפוסקים, שצריך לשיר כמו, כך כותב בנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. Amen. כמו בזמן של מתן תורה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז צריך להיות שמחה, לקבל את התורה בשמחה, בשירה. כך כתבו כולם. אם זה רבי דוד אבו דרהם, אם זה לפניו היה רב עמרם גאון, היה לפני 1,100 שנים, סעדיה גאון, כותבים שצריכים כל הקהל לשיר יחד את הפסוקים, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגלם, קדוש הוא, אפילו ביום שני וחמישי. עשו את זה מהר, אבל ישירו, ישמחו, יקבלו את התורה במאור פנים, מאוד חשוב. תראה, אני חושב עליו הוא מגיע. הרגע אני חושב עליך. ברוך הבא.
ברוך הניצן.
צריך עליך שהיינו. רק יש עליך מסכה, אני לא יכול. אז בקיצור, עבר חודש, נכון? כן. אז בקיצור הדברים, אם ככה, אנחנו במצב, ברוך השם, שמקבלים את התורה, וזה, וגם כשמחזירים אותו, צריכים גם כן לומר, כתוב, אומרים, יהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, זה, כל זה כתוב עוד בגאונים, זה עוד לפני הראשונים, לפני 1,200 שנה, ויש סודות עמוקים בכל הפסוקים האלה כולם, למה צריך אותם? עכשיו יש שאלה אחרת, שאלה שכתבו, רבים מהפוסקים כתבו, שצריך להשתחוות מול הכתב של הספר תורה. כאשר אומר וזאת התורה אשר שם משה, השתחווה. או שאנחנו הרי מוצאים את הספר תורה פתוח. וגם אלה שמוצאים סגור. בשעה שפותחים אותו, השתחוו לה. כי כתוב, והשתחוו להיכל קודשו. להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. נכון ככה אומרים? אומרים את הפסוק הזה. עכשיו, יקשו על זה, הרי יש לנו קיים עליו בגמרא, כל מקום שלא תקנו חכמים, מי זה חכמים? או חכמי המשנה, או חכמי התלמוד. לא כל אחד יכול להמציא לנו הנהגות. צריך להיות כתוב בתלמוד בבלי שלנו. אם לא כתוב בתלמוד בבלי, אסור לעשות. במקום שלא תקנו חכמים להשתחוות, אסור להשתחוות. לא ככה, שולחן ערוך כתב, יש שהיה נהגו בנשמת כל חי, לך לבדך אנחנו מודים, היו עומדים משתחווים. מרסור להשתחוות שם. וכן יש ויכוח על בריך שמה, ענה עבדה דקודשה בריחו לסגיד נע כמה, אז לא משתחווים. אמנם מרן חכם עובדיה כתב אחר כך שאפשר ליישב את המנהג, אבל עדיף לא להשתחוות. בכלל, כל מין, אני הייתי ילד, עוד לפני, מגיל אולי 7-8, אז ראיתי איזה אחד שהוא תופס את הציציות בשעת ה... אני גם לקחתי הציציות, אבא עמד לידי בפתיחת האחד, סיון, יש לך צורי. מציון, מה אתה עושה? צורי לא עושה כלום. מה יש לך ביד? צורי קלעי בערבית. מהר הורדתי. אמר לי, איך אתה עושה דבר שלא כתוב ואף אחד לא אמר לך? אז תימד אותי שלא עושים דברים שאין להם מקור. שזה מנהג האשכנזים, אנחנו נגיע לזה בהמשך, שרואים ספר תורה מרחוק, הולכים הציציות, מצביעים עליו ומנשקים. גם על זה יש ויכוח גדול בפוסקים. תכף, השם יעזור שהיום נצליח להיכנס לתוך הנושא הזה.
ברוך השם המבורך לעולם
ועד. מה?
ברוך השם המבורך לעולם ועד.
אני לא שומע מה הוא אומר.
ברוך השם.
ברוך השם. יש תשובה שלמה בספר יחווה דעת. מרן הרב עובדיה כותב שאסור להשתחוות שם. אמנם הבעלי בתים, מסכנים עמי ארצות, זה מה שהם עושים. אבל אנחנו לא אומרים להם כלום. פשיר אותם במנהגם. אבל מי ששואל, אומרים לו, אסור להשתחוות רק בעמידה איפה שתקנו לנו, או בקדיש יש קריאות. גם לא, רק קנת הראש. עד כדי כך. אז בקיצור, בוא לא נאריך יותר מדי, כי אני רוצה להתמקד בנושאים שלנו. אז יש לנו בלהשתחוות, זה מובא בפירוש במסכת סופרים. אמרתי לכם שבוע שעבר, שיש בסוף מסכת העבודה זרה, מסכת סופרים, שם כל ההלכות של קריאת התורה מופיעים אחד לאחד. כך נקרא, מסכת סופרים, גם הסופר כותב הספר תורה, חסרות, יתרות, קריא וכתיב, כל ההלכות האלה שם יש. זה מסכת סופרים, כך המקור שם. אותו הדבר יש מהגאות מימוניות, גם מהריקש, כולם כותבים להשתחוות מול הספר תורה. מהריל, רבם של אשכנז, כולם כתבו שאין בזה שום בעיה, וגם מרן הרב חידה בברכי יוסף אומר אין בעיה להשתחוות מול הספר תורה, כי כולנו מכוונים להשתחוות מול הקדוש ברוך הוא, כי הוא מופיע עם הספר תורה, לכן צריכים לעמוד וכולנו לקבל את התורה. אז כמה זה דבר גדול. וכתוב בפסוק, ויעבור מלכם לפניהם ועטרותיהם בראשיהם. לכן כתב השולחן ערוך, לא לחלות תפילין של ראש עד שיהיה שיוציאו, עד שהספר תורה חוזר למקומו. למה? כתוב בפסוק, ויעבור מלכם לפניהם ועטרותיהם בראשיהם. אבל אם מישהו ממהר לעבודה, כבר הימים האלה ימים מאוד קצרים, אז נגיד לו שאלך למקום נסתר, לא מול הספר תורה, יעמוד שם בחוץ ויוציא שם את התפילין. וגם יש בעיה להיות עם ראש מגולה אפילו שנייה מול הספר תורה. אז כשהוא מוציא את התפילין יש כאלה והוא מוכרח לגלות את הראש. איך יוציא? אז לכן יעשה את זה במקום נסתר, לא מול הספר תורה. אמר לכם את האמת, יום אחד היה אצלי בשכונה, אני אומר לכם, מתוודא, אני רגיל להתפלל בנץ בלי נדר שאני יכול. אז היה, לא יודע, המניין הספרדי לא היה מסודר, לא יודע מה היה שם. אז הלכתי למניין השני של לא של ספרדים, פרשתי שם, עמדתי, שתוממתי באמצע קריאת התורה, הרי הם עומדים בקריאת התורה, ואני יושב. אני רואה אחד עומד מול הספר תורה וגמרה בידו ולומד. הוא כנראה צריך לתת שיעור היום בתלמוד תורה או בישיבה, אז הוא מכין את הלימוד והוא קורא בתורה. זה אחד. ועומד ממול, ככה מול כולם. לא יודע. לא יודע איפה יראת שמיים שלהם, אני לא יודע. כל זה אני אומר לא בשביל לגנות, שלא ללמוד ממעשיהם. טוב, אני מסתכל, עוד שאני המום, רואה איש שני, מוציא את הכובע, ומוציא אותו, ומוציא את התפילין, מול הספר תורה. ספר תורה פתוח, והוא קורא בתורה. מה הוא עושה? הוא נהיה חסיד, הוא מניח תפילין של רבנו תם. באמצע קריאת התורה. תראה כמה אנשים טיפשים. כמו אלה שעושים באמצע חזרת השעת, הוא מחליף את תפילין שלי רבנו תם. אני אומר להם בשום פנים ואופן לא. כמה ביקשו ממני בימים האחרונים וגם היום. אמרתי להם לא, תניח בעבודה, בהפסקה בעבודה. אבל בבית הכנסת, באמצע החזרת השץ, מי יתיר לך? או בין לחש לחזרה. למה? ברגע שהוא עושה בין לחש לחזרה, הוא מוכרח לרוץ בלחש, כדי להספיק לעשות קדושה עם תפילין דרבנו תם. אז תראה לך, הוא צריך ללחלות את זה ואת זה ולחזיר. אז איפה הראש שלו? בעמידה בכלל?
מתי הזמן הנכון?
כמו היום, כמו היום אחד שואל אותי, הרב מותר לשמוע מה הוא אומר לי? בעמידה מנגינות. הוא עומד עמידה והוא ישמע מנגינות, וזה מוזיקה. אמרתי לו, השתגעת? הרי צריך לעמוד לפני השם יתברך באימה, ביראה, ברטט ובזיע. נרעוד! אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים את הרב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. איזה מילים, סומך נופלים ורופא חולים, ואיזה סודות יש שם. הוא רוצה לשים את הראש שלו במנגינה. אז זה דור מסכן, הדור שלנו, דור אומלל. טוב, בוא נמשיך. אמרתי לכם, תמעיטו בשאלות, כדאי, כדאי מאוד. עכשיו, לנשק את הספר תורה. יש על זה, תדעו, ים של פוסקים. המקור בשער הכוונות, רבנו הארי כך היה עושה. היה הולך אצל הספר תורה, ומנשק אותו בתיק. את התיק שלו היה מנשק. אז יש לנו עניין. ובא חסד האלפים, הוא רבי אליעזר פאפו, כותב לנשק בפה. היום קצת יש לנו בעיה עם הקורונה, אבל תכף תראו, יש ויכוח גדול בפוסקים האם מועיל מה שעושים ביד ככה ומנשקים. כמו שיש, תראה, אפילו הזקנות של פעם וגם של היום שיחיו, נוסעים באוטו, רואים בית הכנסת, עושים ככה, נשקים. רואים איזה חכם, עושים ככה, נשקים. כל דבר שבקדושה, יש לזה מקור. אסור לזלזל לשום מנהג של עם ישראל. תכף נראה את ה... יש בזה אריכות גדולה, ויכוחים בלי סוף. תכף נראה, בעזרת השם. אז כך כתב רבי אליעזר פאפו. האור זרוע, עליו השלום, הוא היה ראשון הרבנים של בעלי התוספות, רבי יצחק מבנה, זכותו תגן עלינו, איזה קדוש היה. הוא כותב שטוב לקחת, הוא הראשון שכתב את זה, לקחת הילדים הקטנים לבית הכנסת וללמד אותם שנשקו את האחד. אני חבל שכעת היו פה הילדים שיהיו תסרגל. למה? שעל ידי זה יתחנכו לקיים תורה ומצוות ולכבד את התורה. זה עניין גדול שהילד יבוא ונשק את הספר תורה ואפילו את האחד, את המקום הזה. זה חשוב מאוד. זה המקור, תדעו, אור זרוע. ואחריו באו האמת ליעקב, זה רבי יעקב אלגזי, ואחריו המגן אברהם, וכן על זה הדרך, כולם כתבו אותו דבר. יותר מזה, יש כתבו שבשמחת תורה, זה המנהג היה בכל המדינות, גם באשכנז, גם בספרד. היו נותנים אנשים לבוא, זה פעם יחידה בשנה, שיבואו וינשקו את הספרי תורה. מה היו עושים? היו מוצאים את הספרי תורה כולם, שמים אותם בשורה על שולחנות ליד ארון קודש, גם בלילה, גם ביום. אני הייתי אחד הזה, זה בתור ילד, אני זוכר את זה, היינו מוצאים את הספרי תורה. וכל הגברים היו מנשקים כשהולכים, ומבקשים מכל הגברים לפנות את המקום. הרי שהגברים יוצאים, יוצא הגבר האחרון, אז כל הנשים נכנסות, עומדות שמה ועוברות בשורה, מנשקות ספר ספר. ויש לזה מקור, כל הפוסקים, גם רבי עקיבא איגר, כתב שככה היו נוהגים ברוסיה ובמדינות אירופה. הוא היה אמנם בבודפשט, בעיקר בפוזנה, שם היה רב, אבל כך היה מנהגם בכל המדינות, לתת גם לנשים לנשק. רק בשבתות אנחנו לא רוצים שלא יהיה ערבוביה, אבל בשמחת תורה היו עושים סדר. עכשיו, יש אותה שאלה לגבי נישוק הספר. יש שתי מקורות קדושים מאוד שהם כתבו שטוב לאדם להחזיק, אמרתי לכם, עם שתי ידיים, לא רק לנשק, אלא בשעה שהוא בא לנשק ישים את שתי כפות ידיו מימין ומשמאל וינשק את הספר. אז היום אפשר גם דרך המטפחת או דרך המסכה, גם זה מועיל. אני יכול לבוא לחבק את הספר ולנשק אותו דרך המסכה או דרך המטפחת, דרך הטלית. שים את הטלית שלך ותנשק את ספר תורה, זה הכי טוב, ככה לא לבוא לידי בעיות אחרות. אז זה, יש לזה מקור, זה כתבו אותו שניים. אחד מהרם פפירש, תלמידו של רבנו ארי, של ספר אור צדיקים, ספר נפלא מאוד. שם הוא כותב, כך לעשות, והשני, הרב יסוד ושורש העבודה. רבי אלכסנדר זיסקינד היה גדול מאוד באשכנז, עליו השלום. בזמן המלחמה הגדולה שהייתה בין הליטאים לחסידים, שהאדמו"רים התחילו, והליטאים, בראשם היה הגאון מווילנה, נלחמו ביניהם. היה מלחמה, מה מלחמה? הגאון היה דוגל בלימוד תורה. אבל החסידות יותר בתפילה, ובעריכות בתפילה וכו'. אז היה ויכוחים ביניהם. הם הסכימו שילכו לרב יסוד לשורש העבודה, הוא היה אז בדורם, לפני 250 שנה. ומשום מה לא יצא הדבר לפועל. כדי להגלות, להראות לכם כמה היה ענק האיש. עכשיו אני מגיע לאחד הנושאים החשובים שיש לנו כאן לטפל בהם היום. אחד הדברים צריך לדעת, הרבה פעמים קורה בית הכנסת שלא מוכרים את העליות אלא מזמינים. למשל, לפעמים זה מניין מצומצם, אז לא שייך למכור. אז מה עושים? פעם מעלים את זה, מעלים את זה, מעלים את זה, אז הוא עולה חינם. תדעו שזה מנהג לא הכי טוב. מה פירוש? הגבאים מצדם זה בסדר, אבל עולה לתורה צריך לדעת לא לעשות מצוות בחינם. ומה המקור של העניין? בספר ישעיה פרק נון ח' שמה כתב ככה, לא עלינו, נון ב', אני טעיתי, שם כתב, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. ובאה הגמרא ושדורשת, גם הגמרא גם הזוהר, מה זה חינם נמכרתם? וזוהר חמור מאוד, פרשת תרומה. הזוהר שם אומר שהחיצונים נקראים חינם. מה פירוש? הוא אומר, תאר לך, אדם גנב, גונב כסף, בסוף לא נשאר ביד שלו כלום, אז הוא מודה, אני גנבתי לחינם. שיהודי אחד, אני חושב שחלקכם מכירים אותו, הוא ברוך השם היום פעיל מאוד בענייני תורה, בענייני זה מאוד וכדומה. היהודי הזה, מהילה אם אפשר, מהילה, הוא סיפר לי, היה מוכר קר טבעים בשפת הים בשבת. הוא אומר, הייתי מרוויח כל שבת 500 לירות אז. זה כמו תגיד היום 5,000 שקל. והיה זה. הוא אומר, לא נשאר גרוש מכל הכסף הזה. הייתה מי שזוכר, חברת הטיסות אל על, הייתה עובדת בשבת. וכמה שנלחמו איתם, לא עזר. סוף דבר, והם היו בשיא הפסגה, היו גם תובלות וגם נוסעים. והנה אותה שנה שהיה עליהם רעש, אחרי זה הפסידו 100 מיליון דולר בשנה. עכשיו היה צריך למכור את החברה, והיום יש להם שותפים אחרים. הם היום אפילו לא במצב של רווחים. תדעו, מאבונות לא יוצא טוב. אותו דבר חוץ מכם, תודה רבה. אותו דבר חוץ מכם, מי שמתעסק עם כל דבר של איסור, או כגון בעל עבירה, סתם עבירה, אתם יודעים, זה גילוי עריות. שאל אותו, אני מכיר הרבה, שאחרי זה מתחרטים, ואין להם מזה כלום. ואפילו אחרי שהוא עושה את העבירה, לפני שהוא עושה את העבירה, הוא כמו משוגע. יצר רע משגע אותו. אבל אחרי זה הוא מרגיש את עצמו לסמרטוט, לאפס גמור. זה פירוש הפסוק חינם. והזוהר שם מעריך ואומר שהחיצונים נקראים חינם, ומכאן ילמד האדם, ומעריך שם הרבה. דלה לעביד מצווה למגנה וברקניה, לא לעשות שום מצווה בחינם וברק, בלי לתת משהו, כמו ולא יראו פני רקם. והפוסקים במקום הביאו את הזוהר הזה, וראיתי כל הפוסקים מביאים אותו בלי סוף, וכותבים שכן יזהר האדם אם מישהו נותן לו אתרוג מתנה, ישלם עליו משהו, או קיבל תפילין מתנה, ישלם עליו. וכן זה הדרך, כל דבר של מצווה ישתדל לשלם. למה? אם הוא לא משלם, הסתרה אחרה מתאחזת במצווה והיא מפריעה לו ומקטרגת עליו. כדי לסלק את הקטרוג, אז ישלם, אפילו לא מלוא המחיר, אבל ישלם לפחות מחיר הקרן או סכום שהוא מיישב את הדעת, בזה יעשה כמו שצריך. ועל זה הביאו הפוסקים שהעולה לתורה התנדב איזה משהו לצדקה. הוא לא חייב דווקא לבית הכנסת, יכול לתת לכל מקום שהוא לצורך צדקה בשביל העלייה הזאת שאני עליתי. והרי היה גם רבנו אריזל, הארי עליו השלום, כתוב, הוא כותב עליו בשער המצוות, כתב עליו רבנו עליו השלום, רבנו חיים ויטל, שהיה נזהר מאוד מאוד במצוות הצדקה, דבר פלא, והיה נותן לעניים בשפע. ואפילו שהיה לו מצב שלו לא היה, הוא לא היה עשיר, היה מתפרנס ממכירת תבועה, היה סוחר של תבועה, קטניות, תבועה, היה סוחר בזה כמה שעות ביום שלישי וביום רביעי ואחר הצהריים. יום שלישי אחר הצהריים ויום רביעי אחר הצהריים היה מיוחד לעסקים. ויש, אמר לי יום אחד, דיברתי על זה לפני 30 שנה, בא אליי יהודים מהאוניברסיטה העברית והראה לי צילום, מזדעזעתי. יש להם את הכתב יד של רבנו הארי פנקס, שם הוא כותב כמה הוא מחר, כמה הוא קנה, כמה הרוויח, כמה נתן צדקה. היה עושה יומן, יום יום, דוח יומי היה עושה לעצמו. משהו פלא פלאים. וכתב ספרדים, זה הפלא הגדול, אפילו שהיה אשכנזי, כתב של הספרדים, חצי קולמוס זה נקרא, בערבית אומרים נוס קלם, חצי קולמוס, זה נקרא כמו ראשי, כתב דומה לראשי, זה הכתב הספרדי. ככה היה. אז בקיצור, הוא עצמו כותב. אותו דבר, כך כתב בספר חסידים, שצריך להיזהר בזה. גם הרבל ספר החרדים, תלמידו של רבנו הארי, מעריך מאוד, הוא כותב במצווה שאדם עושה, ייזהר, שים לב מה שהוא כותב שם, ייזהר לתת את החלק הכי טוב שיש. למשל נגיד, הוא צריך לתרום כעת איזה מנורת חשמל, לתת לאיזה משפחה של עניים וזה, לא יחפש את השבור או את המקולקל, אלא את הכי חשוב ייתן את זה לעניים, ולעצמו ייקח את הסוג ב' או אם הוא רוצה גם לעצמו סוג א', מותח, אין בעיה. אבל לעני, למצוות צדקה, אז היו אומרים, פעם היה מצוי בבית הכנסת, היה מצוי, היית רואה כיסאות מכל הסוגים, קבועים, נמוכים, שבורים, עם ידיות, בלי ידיות, עם משענת, בלי משענת, היית רואה שורה של ספסלי כיסאות, כל אחד יש לו איזה כיסא מיותר בבית, זורק את זה, שם את זה בבית הכנסת. זה טעות. אני זוכר, היה חכם, היה צועק, עליהם נאמר, ואתם גזול ואת העשוק ואת הרצוץ, כל מיני זה, רעיתים חצי שבורים. עד רבה, בית הכנסת אנחנו צריכים לפאר ולרומם, כך כותב הרמב״ם, שיהיה הכי מעודר, הכי יפה, הכי טוב. זה העניין שאנחנו נעשה בשביל זה. גם השלה כותב שהתנאי, כותב כמה 17 תנאים בקיום המצוות. התנאי ה-17 האחרון, שייתן מהדבר הכי מובחר, ושישלם עבור מצווה, ולא ייתן, יעשה מצווה בחינם. כי זה עניין גדול ש... מה שכתב הזוהר, וכולם מביאים את הזוהר הזה, כולם אחד אחרי השני. והביא ראיה השאלה ממסכת מנחות. מסכת מנחות מביאה, כותבת שם הגמרא על קרבת העומר. אז היו מחפשים שעורים, יש, אתה יודע, יש גם בחיטים, גם בשעורים, יש סוג א', יש סוג ב', יש א', א', ויש היום גם כבר עשו א', 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 ויש מקום אחד ראיתי כתוב 5,000, לא יודע מה, השם יודע. אז זה את הסוג הכי טוב היו מביאים לעומר בבית המקדש. אותו הדבר, פירות שהיו מביאים בביקורים או נסכים, מנחות, כל דבר, וכן קורבנות, היו מחפשים את העגל הכי יפה, הכי מובחר, הכי שלם, שאין בו שום מום. אותו הדבר. לפי זה יוצא גם, שאם אני רוצה לתת צדקה, יש לו שטרות, יש לו שטר אחד מרופד, שטר אחד ככה חדש, יצא מהדפוס עכשיו. תיקח את זה, תיתן אותו לצדקה. אפילו שזה עובר לסוחר, אבל בכל זאת, צדקה, דבר שמצווה, יהיה הדבר הכי יפה, והכי טוב. ולכן, יזהר בזה מאוד מאוד. ויש בתורה לשמה, כתב רבנו יוסף חיים שם בסימן נון, יש לו שאלה לגבי מי שקנה איזה אתרוג, עלה לו הרבה כסף, עלה לו הרבה כסף האתרוג, קנה אותו. אחרי זה פתאום בא אליו ידיד שיש לו פרטס של אתרוגים, אמר לו, מה איתך, יש לך אתרוג? אמר לו, יש לי, אבל לי, אני, יש לי אתרוג מבחר, הבאתי לך, קח אותו במתנה, אני לא רוצה כסף. נותן לו אותו מתנה, ולא רצה לקחת כסף. לקח את האתרוג, אומר רבי יוסף חיים, ויצא שהאתרוג הזה שבחינם, הוא יותר משובח מהאתרוג שאתה קנית. אומר, בכל זאת, אל תברך על האתרוג שקיבלת בחינם, אלא תברך על האתרוג ששילמת עליו כסף. זה יותר חשוב אצל הקדוש ברוך. אז תראה כמה אדם צריך להדר במצוות. ומאיפה יש לנו ראיה? ראיתי שחכם עובדיה עליו השלום כתב, גם כן באיזה מקום. חיפשתי כשישבתי, אמרתי, אני אכין לכם, אכין את השיעור שיהיה מסודר. אז מצאתי שהוא כתב ראיה ממסכת סוכה. מסכת סוכה דף נון ב', הגמרא מביאה, אמנם זה שאלה, יש על זה כמה שאלות, אבל לא עכשיו נדון בזה. שמעשה ברבן גמליאל שהיה הולך בספינה, היה בספינה, רבן גמליאל הרבה היה נוסע, מעניין, כנראה לאורך ארץ ישראל היה מקצר את הדרך בספינה, יש כמה מעשיות עליו. אז היה הולך בספינה והיה בידו אתרוג שקנה אותו ב-1,000 זהובים. אתה יודע כמה זה 1,000 זהובים של אז? זה אתה יכול להתחתן עם 5 נשים. כל כתובה של בתולה 200 זוז, אלמנה או גרושה חוץ מכם 100 זוז. אז אם זה אלמנות זה היה יכול לקחת 10, ואם היה רווקות יכול לקחת 5. אתרוג אחד עלה לו 1,000 זהובים. והגמרא מתארת, או יותר נכון הברה הייתה שם מתארת, איך הוא נתן ברך עליו, הר נתן אותו במתנה לרבי אליעזר הגדול, ורבי אליעזר הגדול ברך עליו ונתן אותו במתנה לרבי אלעזר בן עזריה, ורבי אלעזר בן עזריה נתן אותו למתנה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא ברך עליו ונתן אותו חזרה במתנה לרבן גמליאל. קיצור, שיהיה משלכם, אבל זה יוצא רק ביום ראשון, בשאר הימים לא חייב משלכם. אולי יחמירו, או שיום ראשון זה יום טוב, מה יעשו בספינה ביום טוב, לא ידעתי. זה טוב, זה, בוא נניח את זה. בכל אופן, מכאן יש גם ראייה שצריך, כך כתב גם עליו השלום רבי צבי מלובלין, עליו השלום, רבי צדוק הכהן מלובלין, כך הוא כותב, שיזהר מאוד, הוא מביא את הזוהר הזה, שיזהר מאוד, הוא כותב, אסור לעשות מצווה בחינם, עד כדי כך. אחר כך הייתי החפץ חיים עליו השלום, שזה ספר אהבת חסד, שם כתב פרק שלם, מוסר השכל על הבעיה שהייתה אז ברוסיה, מה היה? היו אנשים שבאים בית הכנסת להתפלל, אז הם פנים שחרית, באים באמצע התפילה, הם פנים שחרית, מסיימים שחרית. עכשיו הם מוצאים את הספר תורה שם, ושם אתה יודע שהאשכנזים יש, על כל עולה 3 משברכים. זה מה שערס, אתה יודע מה זה? הוא גמר, קודם כל משברך לעולה, עצמו. חוזר ואומר עוד פעם את מי שברך, שייתן מתונה כך וכך וכך. חוזר ואומר עוד פעם מי שברך לכל הקהל הקדוש הזה, בעבור שהוא נתן צדקה. אז אלה רצו או לעשות מהר, או גם לחסוך להם, מתיים גם לחסוך את כסף. אז מה הם עושים? לוקחים ספר תורה, יוצאים החוצה, לוקחים לאיזה מקום, או לעזרת נשים, או לאיזה חדר או לאיזה מקום, שם קוראים בתורה, ובלי כסף, הוא צועק עליהם שם, תקרא באהבת חסד, וואי 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 וואי. כותב להם שהם גוזלים בית הכנסת, ולא טובים עושים שהם לא תורמים עבור העליות, וכך וכך וכך, והעריך בזה מאוד מאוד. וגם כן הביא את הזוהר שהזכרנו, פרשת תרומה, שצריך להיזהר בזה מאוד, לעשות כמו שצריך. עכשיו עוד דבר אחד נזכיר, צריך לדעת, אני עובר לעוד נושא, הלכה אחרת, שצריך תמיד להקיף שהוא מוליך את הספר תורה הפך כיוון השעון. אנחנו כאן האחד בצד מזרח, נכון? זה מזרח ושם זה מערב, אז אני מוציא אותו ממזרח, עובר לצפון ומגיע למערב, שם נמצא הבימה, נכון? הלו? כן. הטבע, בצד מערב. שמחזיר, לא חוזר מפה, אלא חוזר מערב, ומגיע לדרום, ואחר כך חוזר למזרח. תמיד שיש סיבוב. אותו הדבר אלה שגרים, נגיד, ביריחו. ביריחו, אתה עומד שם להתפלל, יש לך ספר תורה, אתה מוציא את הספר תורה, אז אתה מתפלל לכיוון מערב, והארון קודש בצד מערב, דרך כלל זה בצד שמשתחווים, זה הארון קודש, כך כתוב בהלכה שצריך לעשות. אז הוא מוציא אותו, הולך איתו כך, מהמערב לדרום, ומהדרום למזרח, ושם קוראים בו, ושמחזיר מהמזרח לצפון, ומהצפון למערב. ותמיד זה יהיה הסדר שהפך כיוון השעון. דבר נוסף, אמרנו שמקים את הספר תורה ומראה את הכתב, לא משנה אם מוצאת את הספר תורה סגור ואתה פותח אחר כך, או אתה מוציא אותו פתוח. צריך להשתדל שכל הקהל, בשעה שאתה מסתובב עם הכתב, שכל הקהל יראה את הכתב. ועשה את זה בנחת ולא במהירות. ועליו נאמר, כך כתוב מסרת סופרים, ברוך אשר יקים את ספר התורה הזה לעשות אותו. אז הוא זוכה, מתברך. ואם לא, חס ושלום, להפך. לא כדאי להוציא מהפה, מה שכתוב. אז זה צריך להיזהר בזה מאוד, בעל ההקמה, לעשות כן. גם זה טוב, זה מחפר על העוונות שהאדם עשה, על ידי שמקים ספר תורה, מראה אותו אל הקהל כולו. זה לעשות. עכשיו, לגבי השת החוויה, תדעו יש לזה ויכוח גדול בפוסקים, גם כן. השת החוויה. הרי אז, שהמגדולי הפוסקים כתב, אסור להשתחוות מול הספר תורה. למה? כתוב בגמרא, לא משתחווים, אלא איפה? שתקנו לנו חכמים. תקנו לנו חכמים שם. ואיפה עוד אנחנו משתחווים? בעלינו לשבח. למה בעלינו לשבח המשתחווים? כיוון שאני אומר, ואנחנו משתחווים, קוראים ומשתחווים לפני מלכי המלכים. ואם אתה לא משתחווה, אז אתה משקר. מה זה? כשקרה. כאילו הוא משקר. לכן שמה, כתב שלא יהיה שקר, משתהווה. אבל בשאר מקומות לא משתהווה. אבל חלקו עליו המתה משה. מתה משה היה גאון גדול ובעל קבלה. תלמידו של רש"ל. היה בדור של מרן, רבי יוסף קארו. הוא כתב בפירוש ש... כן, להשתחוות מול הספר תורה. והביא אותו, תראה איזה פלא, תראה איך התורה מאחדת בין העדות. היה הגאון שירא כנסת הגדולה. זה רבנו חיים בן בנישתי. אתה תראה לפעמים הרב חידה כותב מרני חביב. מי זה החביב? חביב, חביב, חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי. היה חותם חביב. אז הוא כתב ספר כנסת הגדולה. שם אסף את כל הפוסקים והכריע ביניהם כמו מי ההלכה. אז הוא כתב שאין הלכה כמו הריאז אלא כמו מתי משה, שאנחנו נהוגים כן להשתחוות מול הספר תורה. למה? כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. בא מרן החידה עליו השלום והביא את כל הסברות ועוד פוסקים. חלק אומרים שלא, חלק אומרים שכן. בסוף הוא הכריע ביניהם ועשה שלום ביניהם. הוא אומר כדי לתאם, לא מצווה לעשות מחלוקת, להגיד כל דבר יש מחלוקת, אלא כתב שהם מסכימים כולם שמצווה יש. מרן ביביע אומר גם כן הביא את זה, והביא בשם הרמה מפנו, שהרמה מפנו כתב שיש מצווה לענות, וכן דחם חמודות, גם הרוקח כתב כך, השפטי כהן, העלייה רבה, ועוד פוסקים, כולם אומרים שאפשר להשתחוות מול הספר תורה, ואין כאן חשש שמשתחווה במקום שהחכמים לא תקנו לנו. עכשיו נשאר לנו עוד נושא אחד. הלו רמי, תחזיק מעמד. מה שאלת, מי?
מה אצבע, לא ככה, ככה יעשו.
מה הוא שואל?
עם
האצבע,
איך לעשות?
עם
האצבע יעזור. היא אחר, אתה, יש לך רוח הקודש. אוקיי, כן. תכף, נטפל בזה.
כבוד הרב, גם שומר הגומל, הוא לא עשה בתורה, רק בערך בקעת הגומל, הוא צריך לתת צדקה?
לא. לא. יש, רבי אליעזר פאפו כותב, שלפני שאדם יוצא לדרך, ייתן איזה מטבע לצדקה. צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. צדק זה צדקה, לפניו יהלך, ואז הוא יגיע בשלום. בעיקר אם אדם נוסע נסיעה ארוכה או חוץ לארץ וכדומה שלא נצטרך, טוב שמנו אותו שליח. מה עושה? למשל מישהו צריך לנסוע, נותן לו ביד איזה שטר או איזה סכום, נגיד 10 שקלים, אמר לו תיקח את זה, זה שתגיע למחוז הבטחה, תיתן אותו לצדקה. ואז הוא שומר את זה, עוטף את זה באיזה נייר, מניח אותו בכיסו, זה שומר עליו שלא יקרה לו שום אסון. מורבי עליו השלום מספר לכם סיפור. איפה רמי? שישמע. אז מורבי עליו השלום, שהוא הגיע, מי זה מעשן שם? הרי העשן של הסיגריות נכנס לי פה. לא לעשן.
יש קבנס עכשיו.
תכבה את הסיגריה. אז נכנס לי לתוך הריאות, אני מדבר, מנפח את הריאות. נורא והיום, זה סכנה. קיצור, צריך לשים לב, כשמדבר הוא מאמץ את הריאות, אז העשן יותר מזיק ברמינם. אז אתם שומעים, מרבי עליו השלום, שהיה בחוץ לארץ, והוא נולד שם, והוא היה בכור, ויתומים כולם היו, חיתן את כל האחים שלו. אחרי שחיתן אותם, הוא הגיע לארץ. אז הגיע לארץ, 5 פעמים הלך וחזר. כל פעם שהיה יוצא, היה שם המורו רבי יהודה פתיה נמצא, והיה נותן לו ביד מטבע לצדקה, אומר שתגיע לירושלים בכותל המערבי, יש שם עניים, תיתן להם את זה, אתה שליח מצווה. אז כך היה עושה כל פעם. הפעם האחרונה שהגיע, זה הפעם הרביעית, הוא הגיע עם אמא שלי, הוא התחתן כבר עם אמא שלי ועם הסבתא, אמו, הביא אותה איתו, וגם רבו רבי יהודה פתיה ואשתו, באו כולם. אז באו לכאן, עלו לארץ, רבי יהודה פתיה נתן לו גם מטבע לצדקה, הגיע לפה, נתן אותו. ואחרי זה היה צריך לחזור לאצל החבר הסנאט, שהיה שר האוצר שם יהודי, מנחם דניאל. הוא כבר נפטר מנחם דניאל. אז היו שם הבנים שלו, לקחו את ההנהלה, היו אנשים חשובים מאוד, יהודים יקרים. אז הם, הוא חזר לשם כדי לסדר להם את החשבונות, ולגמור את ה... אז הנסע לשם לאיזה חודש. נשאר שם וסידר את כל מה שצריך, וחזר לפה. אז חזר לפה, הוא נסע דרך ירדן. הוא בא מעיראק לירדן, והכל דרך היה בשה. הוא עבר, אמר לי שהיה ברבת עמון, לא רצה אפילו להסתכל לראות את העיר. מהר לקח מונית, אמר לו, קח אותי ליריחו. נסע איתו ליריחו. אבל הוא אז אמר, וואי, אין לי את רבי יהודה פתיה, ואין לי מטבע לשמירה. כי רבי יהודה פתיה יודע, כנראה שאנשים צדיקים, זה ידוע, תמיד שהם באים לארץ, יש איתם חוץ מכם, שלא נדע. יש כמה, אני יכול להביא ראיות בלי סוף. רבי אליהו מני קרא לו איזה אסונות שהוא הגיע לפה. היה רבי יעקב שאלתיאל ניניו, מקובל ענק, בעל אמת ליעקב, מביא אותו בן ישחי בלי סוף. וגם כן, סבל מאוד, שהוא הגיע לארץ, סבל. אז זה לא פשוט. השטן לא יכול לסבול שבאים לפה אנשים צדיקים, בפרט אז שהארץ הייתה שממה, אז הוא הגיע לפה, ואמר לי שהוא עצר ברבת עמון, אז אמר לו שפה אתה תישן הלילה פה, אמר לא רוצה לישון בחוץ לארץ, רוצה להגיע לארץ ישראל, ואפילו שבת עמון זה נקרא ארץ ישראל המערבית, למה שמה ארץ, רק שלא ישמע עבדאללה יכעס, ארץ בני גד ובני ראובן שמה. בחצי שבט המנשה, שם זה היה. קיצור הדברים, הוא יצא משם, לקח אוטו, אמרו אין מונית, אף מונית לא רצה לנסוע, נסע במונית שיחה עד יריחו. ויריחו ירד, עכשיו רוצה להמשיך לירושלים. בסוף לא מצא רכב, היה אוטו דואר, והיה לו גם, היה לקח איתו דגים לירושלים. שילם לו, אמר לו תיקח אותי, שילם לו ועלה לאוטו. נסע. עכשיו האוטו הזה טרנטה היה, ועולה את העליות של ירושלים, מיריחו לירושלים. כל הדרך ככה עשה בעיות, אתה שומע אותי או אתה נרדם, מה לא? אה? אני אביא לך אקדח? אז הגיע בדרך, הגיע עד הר הזיתים. והר הזיתים עבר שם את המקום, שם יש מרמינן מקום כנסייה שלא תדעו, מקום הטומאה, זה על שם אמו של הטמא שלהם. ידוע, שם היו רצים בשעה, לא יבוא ולא יהיה בשעת לוויה, היו רצים שם שמעבירים את המת. אז הוא הגיע לשם, ואז הרכב גמר את הירידה ובא לעלות חזרה לכיוון שער העריות. את העלייה הזאת שם יש אנדרטה של הצנחנים, שים לב, שם נפלו אולי 30 צנחנים. אז שם בדיוק איפה האנדרטה, זה המקום, שם הרכב עצה עמד ולא יכול להמשיך לנסוע. הקלאץ' כנראה נשבר, לא יודע מה היה. אמר לו הנהג שאין מה לעשות, הוא קופץ מהאוטו. אז אבא ניסה לפתח את הדלת, הוא יושב ליד הנהג. הנהג קפץ, יצא, נשאר הרכב, והרכב מדרדר אחורה. אז אבא מהר הוציא, פתח את הדלת, וקפץ. אז נפל, הדלת נסגרה על הרגל שלו, נשברה לו הרגל. והיה עד סוף ימיו, היה לו סימן ברגל. סימן משהו, ואיזה משהו נורא והיום. בקיצור, ונפל, אבל הרכב ירד והתרסק למטה, עם כל התחולה שלו. ואבא ניצל, גם הנהג ניצל. אז באו, הרימו אותו, חזרו יהודים, היה יום פטירה של אמא שלהם, אזכרה שלה, 7-30, זוכר, אשכנזים, הרימו אותו. הוא היה צועק כי היה עליו תפילין, היה הולך עם תפילין כל היום. אמר להם, התפילין שלי נפלו, הלכו להביא אותם. לקחו אותו לבית חולים. איזה בית חולים? היה בית חולים הצרפתי. לקחו אותו לשם, ושם ניסו לקטוע לו את הרגל, כי ראו שהמצב קשה, אז הוא לא הסכים בשום אופן. למחרת באו הרופאים, ואלו כאבים איומים. באו הרופאים והתחילו להגיד, דבר איתם, דברו באנגלית. ולא ידעו שהוא יודע אנגלית, הוא מבין הכל, אבל הם מגיעים שוטפת. אז הוא עונה להם באנגלית, נאו, זה לא יודע מה. טוב. למחרת דיברו בצרפתית. לא עזר. הר דיברו בטורקית. הכל היה יודע. צעק עליהם, לא הסכים. ואחרי זה נשאר בבית חולים שם, ואמא הייתה באה לטפל בו, להביא לו אוכל, מסכנה, קלה. עכשיו מודיעו לה שבעלה כך. הלכה לרבי יהודה פתאי, בכתה אצלו, אמר לה, אל תפחדי. אני ראיתי אותו בחלום, שהוא בא שמח ובריא והולך על שתי הרגליים, ולא האמינו. 6 חודשים היה שוכב עד שהתרפא. והיה הולך טוב, והיה הולך. אני זוכר אותו ביום שישי, היה רץ, היה לוקח אותי בית הכנסת. מתי יום שישי? בשעה 13:00. קיץ וחורף. אתם שומעים מה זה? אחרי המקווה, וכבר הם בגדי שבת. הולך מהבית שלו ברחוב יונה, עד בית הכנסת ברחוב דוד ילין. זה 10 דקות הליכה. והוא רץ, אומר, יש מצווה לרוץ בערב שבת, תרוץ איתי. ופלא פלאים. עכשיו אחרי זה הוא כבר התעצבן מני, למה? הוא היה בא, הוא כבר ב-12:30 היה הולך לבית הכנסת, אז אני צריך להיות אצלו באחת. הייתי, ואני אוהב לשחק ככה, הייתי בא ב-13:15, צועק עליי, איפה היית? למה לא באת בסמה? טוב, אין מה לעשות. הייתי לומד איתו איזה שעה, שעתיים. אחר כך הוא יושב לומד לבד. ואני משתעמם. אני ילד, רוצה לשחק. הייתי אז בגיל 7-8. היה מהר, היה לו שלום. קשתי ממנו מחילה. אז זהו, אז ככה היה. מקיצור, ככה אדם ידע. למה הבאנו את כל זה? כדי שאדם ידע שצריך
לשלם
בדרכים. לא? צדקה בדרך, כן. סקד הדרך, כן. שאלתם אותי על זה, כן. סקול המצוות. עכשיו, תדעו, נשאר לנו לברר את הנושא לנשק באצבע. שאני עושה ככה ומנשק. תדעו, יש על זה, וואו, 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 איזה מלחמה. יש, רבי עקיבא איגר כותב, מאיפה יצא המנהג הזה? שאנשים שמים את היד מול הארון קודש ומנשקים. עובר הספר תורה, עושים ככה, מנשקים. שגם ממציציות, שם ומנשקים. אומר, מאיפה המנהג הזה? זה לא נכון, וכתב נגד זה בצורה חריפה. באו הפוסקים, שחרה, ואמרו, מחילה מכבודו. יש לנו הרבה ראיות. אחד, יש לנו גמרה מפורשת, מסכת עבודה זרה. הגמרה שמה אומרת, דף י' ב', היה שמה, את א' של ב' שם באזור הזה. קיצור, אקילס הגר, מי זה אקילס? זה אונקלוס, היה שמו אקילס. אקילס הגר, בן אחותו של טיטוס. אתה יודע מי זה טיטוס? קיסר של רומא, כבש את כל העולם, מחריב את המקדש. בן אחותו הלך והתגייר. עכשיו, טיטוס כבר מת, מה הוא עשה אקילס? הוציא אותו באור. שאל אותו, מה הוא לדבק בעם ישראל? כמו רבי גיטין אומרת. אמר, לא תדרוש אל אומם וטובתם, כל ימיך לעולם. אה, לא שומע, לא, אני הולך להתגייר. הלך להתגייר, אבל היה במקומו, בא השליט שירש את מקומו, מה שמו וזכרו. זה שמע שאונקלוס התגייר, והוא היה עכשיו, אתה שומע? היה בעל דרגה בחירה שם בצבא, בשבק, בעל דרגה בחירה. קיצור, זה שלח לו שם גדוד של חיילים שיביאו אותו אליו. הלכו אליו, תחיל להתווכח איתם ולענות להם תשובות. מה אמר להם? אמר להם, תגידו, איך, תגידו לי בצבא, אתם בצבא, נכון? עברתם את כל הדירוג, עד שהגעתם תת אלוף. אז תגידו לי, עכשיו, התוראי, לפני מי צריך להוביל את הפנס, להאיר את הדרך. לפני מי הוא מרים? אמרו לו, לפני הרב תוראי. והרב תוראי לפני מי מרים? אמרו לו, לסמל. והסמל לפני מי? אמרו לו, לרב סמל. והרב סמל לפני מי? יש סגן, סגן משנה? סרן, לא, בהתחלה זה סרן, נכון?
סגם.
סגן משנה. סגן משנה. הסגן משנה לפני מי? לפני הסגן. והסגן לפני מי? לפני הסרן, איך זה נקרא? סרן, מיד אחריו סרן. טוב שאתה פה, אתה רואה? סרן, לפני הסרן. והסרן לפני מי? לפני הרב סרן. והרב סרן לפני מי? לפני...
סגן אלוף,
סגן אלוף, סעל, כדרו מרוקאי, סגן אלוף. הסגן אלוף לפני מי? תת אלוף. התת אלוף לפני האלוף. אלוף משנה, סליחה, מאלופי משנה, אני מבקש סליחה, חוזר בי. לפני האלוף משנה. אלוף משנה לפני מי? לפני התת אלוף. התת אלוף לפני מי? לפני האלוף. והאלוף לפני מי? לפני הרב אלוף. אמר להם, והרב אלוף לפני מי? אמרו לו, לא, זה רק אולי לפני שר הביטחון, או אני יודע מי, לא, צריך להצדיע, זה הכל. אמר להם, לפני המלך הוא יכול? כן. אמרו, לפני המלך, כן. והמלך לפני מי? אמרו, אין. אמרה, מעל המלך אין לכם כלום. תדעו, אצלנו זה לא ככה. אצלנו, היהודים, המלך שלנו, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא הולך עם הפנס לפנינו, ומאיר לנו את הדרך. שנאמר, אמר להם כתוב פסוק, הם יודעים תנך, ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה, בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. אמרו ככה זה? אמרו, אנחנו רוצים להתגייר. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מאיר לנו את הדרך, הוא יאיר לנו, אמר להם כן, מיד התגיירו כולם, זה מחכה להם, לא באו. שלח גדוד אחר, גדוד אחר אמר להם אל דברו איתו שום מידה ואל תתווכחו איתו. אמר להם בסדר, קח אותו. קיצור, גם הוא איתם גם כן התחיל, התחיל להגיד להם, תגידו לי מה זה, מה זה, התחיל לשאול אותם כל מיני שאלות באמונה, אלא ידעו לענות. אמר להם, התגיירו. שלחת השלישיים, אמר להם, אל תענו לו, ואל תדברו איתו חצי מילה גם. אמרו לו בסדר. שביע אותם. שביע אותם. אלה הלכו להביא אותו, הפעם זה היה אלופים, כולם ככה רציניים, כאלה קשוחים. באו, ישר הרימו אותו עם, מהמיטה, הוא היה במיטה שוכב, לומד. הרימו אותו במיטה ויצאו. יצאו, אומרת הגמרא, היה שם מזוזה, עשה יד ונשק את המזוזה. אמרו לו, מה זה? מה עשית? כישוף חלילה, הוא אמר להם, לא. אתם יודעים מה זה המזוזה? שם שדאי שם, שומר דלתות ישראל. אנחנו יושבים בבית, והולכים ברחוב אפילו, משאירים את הבית עם כל התחולה שיש לו, והשם יתברך בכבודו ובעצמו עומד ליד המזוזה ושומר עלינו. מה? אמר להם כן. כתוב עליה שדאי, וכתוב בפסוק, והיה שדאי בצריך, ואון תעפות לך. זאת אומרת, ברך אותך באון תעפות. זאת אומרת, הרמי, יהיה לך און תעפות, לכולם יהיה. תעפות בחוכמה, בתורה, בכסף, בכל, ביורו, בדולרים, בכל. באדומים, הירוקים, והצהובים, והחומים. כל הצבעים. בקיצור, שמעו ככה, התגיירו כולם. די, התייאש זה, שאלו הולך לו. אז מפה רבנו ראיה, אומרים פוסקים, שהנה מנשקים. אז יצא שבאמת ככה, ככתב הרב כתב והקבלה, גם כן. וגם, אומר, זה פירוש שאנחנו אומרים לקבוע מזוזה. הרי שתי נוסחאות. אם אתה בעצמך קובע, אתה אומר שכדי שם נוצא וציבנו לקבוע מזוזה. אבל אם שליח שלך, אז הוא אומר על מצוות מזוזה. אז לקבוע מזוזה, מה זה לקבוע? אומר הרב כתב והקבלה, שפירושו שאיפה שאתה הולך זה מקום קבוע שלך, והשם שומר אותך. זאת אומרת, לא רק בבית, הבית שלך זה, איך אומרים, ביתו של אדם מבצרו, גם כשאתה נמצא בדרך, בכל מקום שאתה נמצא, זה מקום קבוע, והקדוש ברוך הוא שם איתך. לכן, מכאן ראיה שאפשר, גם אפשר, להשים את היד, ועוד ראיה יש לנו במדבר הבא. שם כתוב, הביאני אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. דרשה הגמרא, בית היין זה הר סיני. שם קיבלנו את התורה, את היין. היין, התורה נקראת יין. איפה ראינו שהתורה נקראת יין? הלו?
שיתו ביין
אסך. אה? יכול לחמול להחמיא. וואו, תויוסב אותו. אתה זוכר את ההוא? נו מור. היה הרעיס המצרי, אתה זוכר אותו? ננסה לדבר אנגלית. אנגליש. אה? איפה ראינו שזה? יפה, לכו לחמו בלחמי ויושתו ביין מסכתי. כך אומר שלמה במשלה. אז התורה נמשלה ליין. ואני בית היין ודגלו עליי אהבה. דגלו זה דגלים שהיה למחנות שירדו מצבא מרום, ירדו מלמעלה. צבא של מיכאל, צבא של גבריאל, צבא של אוריאל, צבא של רפאל, כל הצבאות. ואחר כך אנחנו גם, תאבו ישראל, אמרו ריבונו של עולם, אנחנו רוצים גם כזה. ציוותם דגל מחנה אפרים, זוכר? דגל מחנה יהודה בצד מזרח, דגל מחנה ראובן, רמי, ראובן, בצד דרום, איפה שאתה יושב, אחר כך היה דגל מחנה אפרים בצד מערב, ודגל מחנה דן בצפון, לכן קיבוץ דן בצפון, השם יחזיר אותם בתשובה, ונחל דן בצפון, שיתמלא מים, השנה בלי סוף, ויהיה מפלים עצומים, אדירים, במים אדירים. אז ככה היה, אז אומר מפה ראיה, שמה? וכל אחד, המדרש אומר, שכל אחד מישראל, הילדים, היו מצביעים על הקדוש ברוך הוא, וגם בשירת הים, זה אלי וענווהו, מצביעים, והיו מנשקים את האצבע, כך אומר המדרש. אז מועיל לשים את האצבע מרחוק ולנשק. אז אם אתה לא מגיע לספר תורה, או אתה לא מאיזו סיבה שהיא, אתה עושה ככה ומנשק. זה מועיל. כך הביא הרב בית מנוחה, קיצור השלה, רבנו חיים פלאצ'י בלב חיים, כולם כתבו אותו דבר. רק רבי אליהו האיתמרי כתב שהם היו נוהגים באזמיר, לא יודע, בשני 400 שנה. היו עושים מאגודל ומנשקים. אומר, זה לא טוב עם מאגודל, אבל הרב חיים פלאצ'י היה חסיד שלו. הוא לא ראה אותו, היה 200 שנה אחריו. הוא כותב עליו ברוח חיים, כותב שנראה לי שזה כן מותר, שכן היו מצביעים לעתיד לבוא. הרי אנחנו מחכים כולנו. מתי השם יתברך גואל אותנו? אתם שומעים כולם? רוצים גאולה? רוצים? יופי. אז בעזרת השם הוא יגאל אותנו. ואז כשהוא גואל אותנו, מה כתוב? עושה עיגול, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, והוא עומד באמצע, וכולנו בעיגול מסביבו. ומה אומרים? ואמרת ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה אדוני, קיווינו לו, נגיד לו ונשמחה בשעתו. אז רבי אליהו האיתמרי אומר, לא יפה להצביע על הקדוש ברוך הוא. אומר, אבל הנה מפורש, שכן מועיל. וכך כתבו כל הפוסקים, שכך המנהג, בכל המדינות, גם באשכנז, גם בספרד, היו מצביעים על הספר תורה ומנשקים. כי גם לעתיד לבוא בעזרת השם, אנחנו נראה את השם יתברך עין בעין, ונצביע עליו וננשק. והוא יברך אותנו וילמד אותנו תורה. הזכו ואמצו, תודה רבה לכם. כל טוב, עלו והצליחו.
חזק וברוך הוא, תודה.